מתמודדים עם הצער והכאב שבאופן טבעי מתלווה ומלווה את תהליך התשובה. אתם יכולים קצת להתקדם קדימה, את תשמעו, כי אני קשה לי להרים את קולי. בסדר? בבקשה. טוב, אנחנו בפרק ח' בסעיף ה', בבקשה. בסעיף ה' הוא עוסק על הצער של הצדיק. המושג הזה צדיק הוא מושג של אדם שהוא דבק באלוקים. יש אנשים כאלה, מדרגה כזאת, צדיק או חסיד, תקראו לזה, שיש לו אהבת אלוקים והוא דבק באלוקים. וגם האנשים האלה שהם כל כך דבקים באלוקים, הם עוברים ייסורים, עוברים צער. אפילו הייתי אומר יותר מזה, כמה שהאדם הוא במדרגה יותר גבוהה, אז הצער והכאב שלו, אם זה על כלל ישראל וצער הנשמה והרגישות שלו, העדינות שלו, היא גורם לזה כך שבאמת יש לו ייסורים לפעמים, ייסורים רוחניים ונפשיים אפילו, דווקא בגלל הרגישות והעדינות שלו. אז הצדיק הוא אדם שהוא באמת קרוב לאלוקים. אבל כבר כתוב שבע ייפול צדיק וקם. אם הוא צדיק, למה ייפול? אבל ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו עם נשמה רגישה, עם נפש רגישה, כן, של קרבה וריחוק, הארת פנים והסתר פנים. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה מהו מקור צערו של הצדיק, דהיינו האדם שאוהב את אלוקים ומחובר במהותו, במעשיו, במחשבתו, ברגשותיו עם אלוקים. בוא נראה. סעיף ה', בבקשה. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוקית. על מיעוט, זאת אומרת, יש עניין של קשר, אפשר לצייר אותו בצורה של עיבוי הקשר ודיקוק הקשר. זה כמו חבל. אתה יכול להיות חבל עבה, קשר עבה, קשר גדול, אבל יכול להיות שמסיבה זאת או אחרת הקשר הולך ונעשה יותר ויותר דק, אפילו התנתקות. זה כמו ביחסי אנוש, בין איש לאישה במשפחה, שלפעמים יש, אנחנו אומרים, התלהבות, מתלהבים, מחוברים, מקושרים. שיר השירים זה דוגמה למציאות המשתנה הזאת של האהבה שיש בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, שהיא משולה, כן, כמו אהבת איש ואישה, שלפעמים יש התקרבות גדולה והתלהבות גדולה וחיבור גדול וכל הדברים האלה, ולפעמים מסיבה זאת או אחרת הקשר נעשה דק יותר, ולפעמים אפילו עד כדי הסתר פנים, עד כדי כך. אז יש מציאות משתנה ביחסי האהבה בין איש לרעהו, בין איש לאשתו, ובינינו ובין הבורא. אני לא אומר מצד הבורא אלינו, אני בדקתי פעם איך הבורא מתייחס אלינו, יש מכשיר כזה שבודקי, הוא תמיד אוהב אותנו. כתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אנחנו אומרים זה כל יום בתפילה. כתוב, הבוחר, לא כתוב בחר, לא כתוב יבחר, מה כתוב? מה זה בוחר? בהווה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באמת תמיד אוהב אותנו. כן.
רשום פה, מרגיש כל צדיק. מה זה כל צדיק?
אז אמרתי, יש מדרגות, כולם, אמר ישראל, כולם צדיקים. אבל יש, כמו מדבר כאן, מדבר על אדם שיש בו דבקות באלוקים. אנחנו כולנו צדיקים. מבחינת עם של צדיקים אנחנו. אבל בתוך עם ישראל, צריך להבין, יש מדרגות מדרגות. יש אדם שיותר קרוב לאלוקים מבחינת עבודת השם, יראה, אהבה, קיום מצוות, כל הדברים האלה. יש כאלה שיותר פחות קרוב לאלוקים. אני מדבר על הצדיק הקרוב הזה. אותו צדיק שמרגיש את המתח הזה, שהנה הוא קרוב לאלוקים, יש לו הארת פנים, הוא מרגיש שהוא קרוב לאלוקים, לא מבחינה פיזית חס ושלום, אלא מבחינה רצונית, כן? והוא מצא, איך הוא, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. והוא מרגיש את העניין הזה של מעשיך ירחקוך, מעשיך יקרבוך. גם בינינו כאן, אפילו אנחנו יושבים כאן, כל אדם יש לו איזושהי רגישויות כאלה ואחרות. ואם הוא מרגיש שהוא, איך אומרים, במצב מרומם, בשמחה, בהתלהבות, בדביקות, בביטחון, וכל... אותו אדם לפעמים פתאום מרגיש באאוט. אתה יודע מה זה אאוט? אאוט זה כדורגל, אני לא יודע אם אתם יודעים. מישהו פעם שחק כדורגל, מה זה אאוט? הכדור יצא החוצה. לפעמים אדם מרגיש את עצמו באאוט כזה. יוצא מהמשחק. הוא מרגיש דיכאון, הוא לא מרגיש, הוא לא מצא, יכול לקרוא דבר כזה. רק שהוא בודק מה הסיבה לכך, בדרך כלל זה בגלל מחשבות או מעשים, או כל מיני דיבור, כל מיני דברים שגרמו לו להתרחק, נאמר, מהמשחק. אם נגיד באאוט, או אאוט או אין, נכון, נכון. המציאות הזאת היא מציאות נורמטיבית. היא לא, לא צריך להיבעל מדבר כזה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו במציאות משתנה. היחיד שלא משתנה, אני בדקתי את זה, זה הקדוש ברוך הוא. הוא לא משתנה. אבל אנחנו כבני אדם כל הזמן חיים בעולם שיש בו שינויים, וגם במצב האישי, גם במצב הכללי שכל אחד ואחד נמצא בו. זה מובן. הרב מדבר כאן על צדיק שהוא דבק באלוקים, ויש לו צער כשהוא לא דבק באלוקים. זה כמו אדם שהוא אוהב ויש לו צער כשפתאום מרגיש שאין אהבה, יש לו צער על הדבר. אותו דבר כאן, להבדיל בדבקות שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה מובן הדבר. כן. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוקית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את סימונו הגדול להתקרב לאלוקים. הוא מרגיש שהוא רחוק מ... אדם צמא זה אדם שחסר לו, חסר לו מים, ובכאן דובר חסר לו מבחינה רוחנית, מבחינה אמונית, מבחינה נפשית. מצער זה כל איבריו משתברים תמיד מרוב כליון נפש אל הדבר שהוא קורא לו אלוקים, לדבקות באלוקים, לעשות רצון השם, להיות בן אדם טוב. הוא מרגיש הוא רחוק מזה, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם בגלל הריחוק הזה שהוא מרגיש שהוא רחוק מרצון השם. אמרנו שהמהות האלוקית זה בלתי נתפסת, אבל הרצון האלוקי לא רק שהוא נתפס, אנחנו צריכים להתקרב ולעשה רצונך כרצונו, והוא מרגיש שזה לא זה. אומר הצער הזה, הוא קורא לזה צער השכינה. לא, מישהו שמע פעם את המילה שכינה? איפה שמעתם על זה? שכינה ביניהם, יפה מאוד. זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש ביניהם, ככה דורשים תמיד לחתן וכלה. זכו שכינה ביניהם, לא זכו שכינה. באופן פשוט, כן, שכנתי בתוכם. יש לגבי המשכן, המשכן זה גם המילה משכן היא מלשון שכינה. שכינה זה גילוי השם, גילוי השם, כן, מלשון שוכן כאן, נמצא כאן. אז זה העניין של השכינה. השכינה מתגלה על ידינו, כל אחד מאיתנו, ואנחנו ככלל ישראל, כעם ישראל, התפקיד שלנו זה לגלות את השכינה. מה זה השכינה? באופן פשוט, רצון של הקדוש ברוך הוא, אור השם בעולם, מלכות השם בעולם. זה נקרא באופן פשוט השכינה, כבוד השם בעולם. הוא מתגלה על ידינו, על ידי עם ישראל, על ידי כל אחד ואחד מאיתנו. זה לכן אומרים, זוג שזכו, יש אהבה ביניהם, אז יש שכינה ביניהם, מתגלה אור השם ביניהם, הטוב מתגלה ביניהם, האהבה מתגלה ביניהם. עצם העובדה שהם אוהבים אחד את השני, זה כבר גילוי שכינה. ואם חס ושלום אין ככה, אז אש, מה התפקיד של האש? האש שורף הכל, מחלה את הכל. כן, מה רצית לשאול?
יש פה, אתמול, הרב דיבר על העניין של הרשעים, שהם תמיד מרגישים רע עם עצמם. כי הם מגיעים איזה שלח, פתאום כל הרע מתפרץ מהם, והם מבינים שהם צריכים לחזור בעצם בתשובה. זה נקודה כזאת. הצדיק, זה בדרך כלל הוא מרגיש טוב, וזה בסדר שהוא מרגיש טוב, ויש נקודות שהוא יורד, ורק בנקודות ירידה האלה הוא בעצם מרגיש את, ה... את הקושי, את ה...
אני לא יודע, אתה מדבר על כמויות של טוב ורע ודברים כאלה. יש מדרגות, אצל משה רבינו כתוב שהוא באמת פנים אל פנים. הדבקות שלו באלוקים הייתה אבסולוטית כמעט, כמעט. יחסרו מעט מאלוקים, גם אצלו יש... אנחנו בשר ודם, אנחנו בני אדם לא במדרגה כזאת, שאם מישהו יש לו איזשהו, איזו הערה, איזושהי דבקות, איזשהו משהו, באמת... זה רגע במציאות שלו מבחינה הזאת. רוב האנשים בדור של הצדיקים, אני לא מדבר, רוב האנשים בדור שלנו הם אנשים שטרודים. הדבקות, מה זה, ההפך מדבקות זה היסח הדעת. דעת זה חיבור, והיסח הדעת זה בדיוק כפוף. רוב האנשים יש להם קשיים, צרות, פרנסה, בריאות, משפחה, אין להם את ה... לא שהם לא טובים, הם טובים, אבל הם עסוקים. אבל יש כאלה אנשים, כמו דוגמה שמואל הנביא, שהאימא שלו, חנה, אמרה, אני מקדישה אותו לקדוש ברוך הוא. הוא זכה למדרגת הנבואה. הוא קיבל החלטה אסטרטגית בחייו להיות נביא. אם אתה מעוניין, אתה יכול גם לקבל החלטה כזו. הוא, ההורים שלו, האימא שלו, לא משנה, אבל מטרת חייו, דבקות באלוקים. מטרת חייו, גילוי אור השם בעולם, דרכו, משהו כזה. יש כאלה גם היום אנשים. יש כאלה אנשים שלא רבים, בודדים, וכוזרי קורא להם הסגולה שבסגולה. אז אנחנו עם סגולה, אבל בתוך עם סגולה האלה יש בודדים שהם מקדישים את חייהם לגילוי אור השם בעולם. גאון מווילנה כזה, שהוא אמר, אני יודע מה, בדיוק מה תפקידי בעולם. הוא הסתגר לו מילדות, מטל ממש מישהו היה ילד, הוא אמר, אני רוצה שדרכי יתגלה אור התורה בעולם. כן, והוא ישב ושקד ולמד, ובאמת גילה, למרות שהוא לא הסתובב בעולם, הוא היה דווקא ספון בתוך ביתו. אבל מתוך זה היה תחנת כוח רוחנית, נאמר, תורנית, עד היום כולנו שתים. או רבי שמעון בר יוחאי כזה שהסתגר במערה 12 שנה, לא בשביל עצמו, בשביל עמו. וצהר, זוהר הקדוש, כל הדברים האלה. אז זה צדיק, שמדברים כאן, דיברת על סוגים של צדיקים. יש צדיקים שהם היום, למשל בחסידות, קוראים להם אדמורים. אדמור, יש מושג כזה בחסידות, הצדיק זה האדמור בעצם. האדמור כמו בחב"ד, האדמור הוא המשטר, כן, אבל צ'ויה, כן, זה היה בחייו, הוא היום, זה בן אדם שדבק באלוקים. אנחנו מתוך המדרגה שלו אנחנו נהנים מאורו, מעצתו, מהדרכתו, מכל זה. זה מדרגה בשני עצמה. אנחנו כבני אדם, אנחנו לא במדרגה כזאת. כל אחד במדרגה שלנו. הרם כאן מדבר על אותה מדרגה שצדיק יודע שהשכינה מתגלה דרכו. מעין האדמור הזה, מעין אותם אלה שאומרים, אני יודע מה תכלית חיי. תכלית חיי, אור השם מתגלה דרכי. זה אנשים שמקדישים את חייהם לגילוי השכינה, זה מובן. האנשים האלה הם מאוד רגישים לאסתר פנים. הם מרגישים את הקרבה, ולא פחות מרגישים את ההתרחקות. כך דוד המלך כזה, שכתב את תהילים. כמה פרקי תהילים יש בהם צער וכאב, ואסתר ובמערה, לא בגלל קטנותו של דוד המלך. אלא בגלל דבקותו של דוד המלך, אז כל דבר הכי קטן הוא מרגיש את הסתר פנים, את הריחוק. כן? או כמו רב נחמן מברסלב להבדיל, הוא אומר, אני 1,000 פעמים ביום נופל. למה? כל מחשבה אצלו, או שהוא דבק באלוקים, או שבמחשבה אפילו של הרף עין, זה כבר אצלו כבר נפילה ירידה. הלוואי שנגיע למדרגה הזאת, נאמר. אבל אם אינני טועה, הרב מדבר על אותו צדיק שיודע שהשכינה מתגלה דרכו, אור השם מתגלה דרכו, ויש לו צער גדול שזה לא קורה מסיבה זאת או אחרת. זה ממש צער השכינה, שתוכן החיים שכל העולמים, כאן הרב בעצמו הוא גם שייך כמובן לצדיקים מהסוג הזה, אבל הוא אומר תוכן החיים של כל העולמים כולם עומד על השלמות האלוקית העליונה. עכשיו בשביל להבין את הדבר הזה, אנחנו חיים בעולם שהוא די טוב עבור מבחינה אישית, מבחינה המציאות שאנחנו חיים בה. טוב ובור זה בלגן, טוב ובור זה, אתה לא, אתה חי בעולם שאתה, אתה באמת לא יודע מה, מה קורה כאן. הצדיק הוא, הוא יודע שהעולם הוא לא טוב ובור, הוא יודע שהעולם יש לו מגמה, מגמה לגילוי אור השם בעולם. אבל הצדיק הוא כזה שהוא יודע שאור השם בעולם זה לא רק דבר בין כך ובין כך זה יהיה, אלא גם תלוי בו. כי נר מצווה ותורה אור. הצדיק זה אדם אחראי. זה אדם שאומר, מעשה טוב שאני עושה, המעשה הזה מאיר בעולם. מעשה לא טוב חס ושלום שאני עושה, זה לא עניין פרטי. זה מחשיך את העולם. כן. אדם חייב לומר, בגללי נברא העולם, לא רק האדם הראשון, אלא כל אחד, הוא חי בתודעה, למשנה מסכת סנהדרין. בגללי חייב אדם לומר, כל אדם, בגללי נברא העולם, או נהרס העולם, חס ושלום. זאת אומרת, זו אחריות עצומה שמוטלת על הצדיק. הצדיק לא חי באיזושהי נירוונה. הכל טוב, ההוא, הצדיק הוא לוקח גזרת אחריות. מה גזרת האחריות שלו? כל העולם. לכן יש לו צער גדול מאוד. זה מה שאומר הרב כאן בהמשך. תוכן החיים של כל העולמים כולם עומד לשלמות האלוקית העליונה. זה נכון, זאת היא המגמה הכללית שתתגלה בהם. אבל ההתגלות הזאת, איך היא נעשית? בהרחבתה ותענוגה המותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני האדם. האדם הוא הפרוג'קטור, הוא הנר, כי נר השם נשמת אדם. זה שהאלוקים ברא את הכל לטובה, אתה יכול לרקוד ולשיר את זה כל היום. מה זה יעזור אם אתה לא מתנהג ככה? האדם הוא המאיר את עולמו של הקדוש ברוך הוא. לכן אומרים, האדם הוא כביכול שותף לבריאת העולם, שותף למציאות, הוא לא פסיבי בתוך המציאות, אלא הוא חלק מהצלם אלוקים שבאדם, זה המיוחד שבאדם. היא צריכה שכלול הרצון החופשי של בני האדם, וכל הכישרון והמעשה הטוב והדור התלוי בו, דהיינו התלוי ברצון הטוב של האדם, ברצון החופשי של האדם להיות בן אדם טוב. אז כשאתה רוצה להיות טוב ואתה מדבר טוב ואתה עושה טוב, אתה מאיר את עולמו של הקדוש ברוך הוא. והצדיק יודע את זה, יש עליו אחריות גדולה בעניין הזה. זה כמו מפקד בצבא, שהמפקד בצבא הוא מבין שיש עליו אחריות על כל החיילים, הוא לא יכול להתעלב, כל מעשה שלו הוא נוגע לכולם, זה לא עניין פרטי שלו, לכל החיילים. הוא יכול לעשות דברים טובים, הוא יכול גם לעשות טעויות, הוא יכול לעשות פגיעות בדבר. זה מובן הרעיון. כן, בבקשה.
זה נכון לחשוב שבכל החלטה יש טוב ורע?
אנחנו, איך אומר רבי, רבי אומר שאדם, איך נאמר שם בתחילת פרקי אבות, פרק שני, הוא אומר שכל אדם יברור לו, איך זה פרקי אבות שם בהתחלה,
פרק שני,
התחלה, משנה הראשונה,
רבי אומר, איזו דרך
ישרה שיעבור לו, איזה דרך ישרה שיעבור. מה זה יעבור? יעבור זה מלשון לבחור, לבחור איזה דרך ישרה שיבחור לאדם. אתה בוחר את הדרך, כל אדם חי כל הזמן מפרשות דרכים. כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, אתה צריך לברור לעצמך. מהי הדרך? היא תפארת לו מהשם, תפארת לו מהשם, תפארת לו מהאדם וכו'. אנחנו כל הזמן חיים בדילמות האלה, שאתה שואל אם יש טוב ורע. זה העולם שאנחנו חיים בתוכם. זה מובן, ודאי שהכל לטובה, אבל אתה כבן אדם נמצא תמיד בדילמה. לברור בדרך הזאת או לברור בדרך הזאת. וזה הצדיק יודע. את זה הוא יודע.
איך להגיע למקום
שאפשר לקבל להחלטות? זה על ידי לימוד תורה. כשאדם לומד תורה, אתה אומר, לימוד תורה מתוך כראוי, לא סתם אינפורמציה. כשאדם לומד תורה, זה מסילת ישרים. מסילת ישרים, כל המסילה הזאת, היא מלמד אותנו איך להגיע למדרגה של מי צדיק לחסיד. ממצב שאתה חי בשביל עצמך ולא אכפת לך, רק שיהיה לך טוב בחיים, ואתה חושב על עצמך רק, שזה מדרגת הצדיק, ומבחינה הזאת עמך ישראל כולם צדיקים. כי כל אחד רוצה שיהיה לו טוב בחיים. מי לא רוצה שיהיה לו טוב בחיים? זה נקרא אם אין אני לי, מי לי? אני דואג למי? לעצמי. אני כל פעם עושה כאן משאל בכיתה, ואני בטוח אם אני אסף שם משאל, מי רוצה להיות מאושר בחיים? מי רוצה להיות שמח, מאושר בחיים? ירים את היד רגע. יפה מאוד. מי רוצה שלאחרים יהיה טוב? לא אכפת לו מעצמו. לא אכפת לו מעצמו. מוכן לסבול. מוכן לסבול. ירים את היד. אחד. עוד אחד. אני אעשה לכם בחינה פעם. לראות אם זה רק דיבורים או זה למעשה. זה ההבדל, רק רגע, זה ההבדל בין חסיד לצדיק. החסיד, איך אומר בעל מסילת ישרים, הוא אידיאליסט, הוא מוכן לסבול רק שלאחרים יהיה טוב. זה נקרא חסיד, שהוא רוצה שכבוד השם יגדל בעולם, ולא העניין האינטרס הפרטי שלו. לא שזה לא טוב שיהיה לו טוב, צריך שיהיה לו טוב, אבל זאת לא מטרת חייו. הוא יצא מגדר הפרטיות, האינטרסנטיות, לגדר האידיאליות והכלליות, נהפך לאדם כללי. זה הקומה של שהוא מדבר עליה כאן, זה מובן. ומזה נגזר הכל. כן, כן, בבקשה. רק תרים את קולך, בבקשה. דיבר על תיאודור הרצל. מה הוא דיבר עליו? אני ממש מתנצל, אני לא כל כך שומע. תתקרב לכאן ותגיד לי.
הוא שואל איך אדם שקורא לעצמו צדיק ולמעשה צריך להיות ענב, יכול בעצם להיות עם הרגשה שהוא דואג לכולם, כי אז בעצם הענבות יוצאת ממנו.
הרבה שליחים למקום. הקדוש ברוך הוא שותל, כל אדם דרך אגב יש לו תפקיד בעולם. עצם העובדה שנולדת, אז יש, אחרת לא היית קיים. עצם העובדה שאתה קיים, למרות שלפעמים האדם חי בתחושה שחבל שהוא נולד, עד כדי כך שמרגיש חוסר תכליתיות, חוסר עניין, חוסר זה. אבל העובדה שאתה נושם, תבדוק אם אתה נושם, תבדוק אתה נושם, סימן שאתה צריך להיות קיים בעולם. אלא מה? כל אדם במערך הכללי הזה של העם, האנושות, כל זה, יש לו תפקיד אחר. יש אנשים שיש להם תפקיד של מנהיגות, שהם מוליכים. יש אנשים שהתפקיד שלהם להיות יותר פסיביים, הם מולכים יותר, נאמר. הרצל, הנשמה הזאת שנקראת הרצל, אני לא יודע למה, זה חשבונות של הקדוש ברוך, באמת אני לא יודע. אבל הוא שתל נשמה כזאת, בעונה כזאת, בתקופה כזאת, מבלי שאנחנו יכולים להבין אפילו למה, ונתן לו תפקיד היסטורי, עולמי, לא רק לאומי, כן? יסטר, הרצל, הוא הרים אותנו איך אומרים, בגרוף פרקט, נכון? איך קוראים לזה? הרצפה, נכון? הרים את עם ישראל מעם שהיה במצב של גלות ופיזור ולא היה לו דובר כלפי המלכים ואומות העולם וכל הדברים האלה, הפך את עם, הקים בעם ישראל תנועה שקוראים לה מדינית, מלשון מדינה. היום זה מובן לנו, יש לנו מדינה, אבל כשהרצל היה, לא היה מדינה. כתב גם ספר מדינת היהודי. המושג הזה מדינה זה מושג טרי יחסית להיסטוריה של עם ישראל. לפני הרצל המושג הזה לא היה, בכלל לא היה בתודעה שלנו, בתודעה הלאומית אני אומר. ואמר יהודים, הגיע הזמן שנקים מדינה ונהיה עצמאים והחזון שלו יתגשם. הנה עובדה, נכון או לא? באיזה מדינה אנחנו? מדינת ישראל. הוא היה השליח, שואל אותי למה אני לא יודע, אבל אני מדבר על העובדות, אני לא מדבר על הסיבות. הוא היה השליח שהגה את רעיון הקמת מדינה יהודית ומסר את נפשו על הרעיון הזה, והוא באמת, באמת מסר את נפשו, פשוט התרוצץ בכל העולם ודיבר עם מי שדיבר, והעם נעה אחריו. חלקים גדולים מעם ישראל האמינו ברעיון הזה. הוא היה שמש של הרעיון הזה, כן? הוא לא היה גאוותן או משהו כזה. הוא היה אדם, אומר, אני חי בשביל להקים את מדינת ישראל. הוא היה אדם כללי, מה שנקרא אידיאליסט בלשון שלנו. עכשיו, והוא יכול להיות שלא התכוון בתפילת 18 בדיוק, אני לא יודע, לא בדקתי את הלב שלו. אז מה? רגע, אתה מתכוון? אבל הוא היה אדם כללי. הוא היה שליח. כמו כל אלה שאפילו אומרים, להבדיל אלף הבדלות, אומרים שאפילו על קורש ועל הרשעים וכל הדברים האלה שעשו לצערנו מלאכה הפוכה של הריסת בית המקדש, כל הדברים האלה, הכל זה יד השם, זה השגחת השם. אין דבר שהוא לא השגחת השם. לכן אנחנו צריכים לכבד אותו בגלל שהוא זיקה ומזכה את עם ישראל, שאנחנו עם חופשי בארצו היום. בוודאי צריך לכבד אותו. רגע, הוא לא הניח תפילין, הוא לא שייך למפלגה שלי, הוא לא בדיוק מתאים לדבר. בסדר, אז מה? אז מה, בגלל שהוא לא כזה, אני לא צריך לחבר? אבל הוא עשה דבר שאף אחד לא יעז לעשות. ואין לי ספק שזה יד השם הייתה בדבר הזה. כל הסיפור עם דרייפוס שהוא התעורר לתודעה הלאומית שלו ואיך משפילים את היהודים וכל הדברים האלה ורופים אותם אנטישמיות, כל הדברים האלה לקח אותם ברצינות והפך אותם למנוף להקמת מדינת ישראל. אתה מבין? לכן זה לא שהגאווה לא גאווה, כן, זה לא זה. אני אומר, הרבה דרכים למקום והרבה שליחים למקום. כן, זה לא אמר לי שם יחוד קודש הבריחו שכינתה או משהו כזה, אמר בוא נקים מדינת ישראל. אבל הוא נדחף לעניין הזה, ובאמת הוא מעיד על עצמו שהוא רוח זזית אחזה אותו. דרך אגב, לא רק הוא. הרבה אנשים פתאום נדחפים לאיזושהי משימה עולמית או לאומית, והם אפילו לא יכולים להצביע עליהם באופן רציונלי מה נותן להם פוש כזה ודחיפה כזאת. מה קרה? אז יש השגחת השם, צריך לכבד את זה וצריך גם להודות לקדוש ברוך הוא על זה, לא רק לכבד. הכרת הטובה זה החיים באמת. אז אם עושים לך טובה ואתה לא מכיר בטובה, אתה כפוי טובה, זה נקרא, זה חיסרון גדול מאוד. לא רק ברמה האישית שמישהו עושה לך טובה ואתה צריך להודות לו ולהגיד לו תודה רבה, אלא גם ברמה הלאומית אנחנו צריכים להכיר טובה לכל אותם אנשים כלליים, מנהיגים, אם זה הרצל או אחרים או בן גוריון, כל אלה שהם מנהיגים אותנו. יש ביקורת כזאת, ביקורת אחרת, אבל בכל זאת לוקח אחריות. אני רוצה לשאול אתכם אפילו למציאות היום. המציאות היום ידועה, אני לא רוצה להרחיב כאן את הדיבור. כולם מדברים על הקושי המוסרי והערכי עכשיו נשאל כאן, נראה אתכם גיבורים, יעני מי רוצה להיות כאן ראש ממשלה? ירים את היד, אחריות. אתה תהיה ראש ממשלה, אבל לא להגיד מה, לא להגיד מה אתה צריך לעשות. לך תקפוץ לביצת הפוליטיקה, לך תקפוץ לכל הבלגן הזה. אתה יודע מה זה פוליטיקה? הרגע, אתה יודע מה זה פוליטיקה? אתה יודע כמה קשה שם? זה לא מכון מאיר. אתה מוכן עכשיו? יאללה, תעצום את העיניים ואת האף ואת כל זה, ותקפוץ עכשיו לפוליטיקה. נו, תתחיל. נו, תפוץ, נו. קודם כל, הרצל לא אמר קודם כל, קודם כל, קודם כל. דוגמה, אני אומר. אז זה אדם לוקח, מה זה ראש ממשלה? זה מנהל המדינה. הוא מנהל טוב, מנהל פחות טוב, כן מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך, אבל הוא מנהל המדינה, הוא הראש של המדינה, ראש הממשלה. אז אתה, איך אומרים, גיבור גדול, בפה שלך. לא מוכן לקחת אחריות, מוכן לתת רק ביקורת, נכון? זה פייר, אני שואל אתכם. זה לא פייר. אני דווקא, סליחה שאני אתן משל, בארצות הברית יש מועמדים, איך אומרים, לנשיאות, יש להם בחירות. אני בטוח שהמועמדים לנשיאות ארצות הברית קיבלו החלטה אסטרטגית בחיים שלהם. הם אמרו, אני רוצה להנהיג את ארצות הברית. הם קיבלו החלטה, נכון? אבל מיד גם לקחו בחשבון את כל מה, כל הקשיים הכרוכים בדבר הזה. ודאי שהם לקחו את כל הקשיים הכרוכים. להתחכך עם כולם, זה בלגני, וואי וואי וואי. אני לא מקנה בכל מעומד כזה. מה צפוי לו? לסחוב עגלה כזאת כמו ארצות הברית? וואי וואי. אז זה מובן הדבר. לכן אנחנו מכבדים וצריכים להכרת הטוב לכל אותם מנהיגים שהנהיגו ומנהיגים את מדינת ישראל וינהיגו את מדינת ישראל. ודאי ודאי מי שעמד בחזון של הקמת המדינה. זה לגבי הרצל בעניין הזה. זה מובן הדבר. ושוב פעם, זה לא בא לשלול את הביקורת שהיא לגיטימית, והיא צריכה להיות בשביל לתקן כמובן על איך מנהיגים, מה עושים וכל הדברים האלה. טוב, אז בוא נחזור לעניין שלנו. על כן משתוקקים עם הצדיקים, מכיוון שהם תפקיד הצדיקים להאיר את הדור, להביא טוב לכולם, והם יודעים שלהביא טוב לכולם זה לא רק עניין פרטי שלהם, אלא שכולם יהיו טובים, שכולם יהיו אנשים טובים. לכן משתוקקים הצדיקים לתשובת הכלל תדיר. תשימו לב, למשל, בחבד, שהם ינקו את רוחם מהאדמו"רים של חבד, כמה הם רוצים להחזיר בתשובה? שמתם לב? שליחי חבד, איפה תמצא אותם? איפה לא תמצא אותם? במקומות נידחים, ברוסיה, במרוקו, לא יודע איפה, בתאילנד, מה, למה אתם כל כך רוצים להחזיר בתשובה? לא, באמת. מי שדיבר איתי על יש, איך זה נקרא? נפאל. שם הנופלים כנראה, משהו כזה. סוף העולם, אני יודע. אומרים שיש שם, מישהו אמר לי, כן, ניסע לנפל, יש שם בית חבד, חבד. נפל וחבד, מה? למה הם כל כך משתוקקים להחזיר בתשובה? הם למדו מהרבא שלהם, שהוא צדיק. מה הרבא שלהם אומר? זה לא מספיק שאתה צדיק. צריך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. זה מה שהוא אומר, הם משתוקקים עם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר. אין להם מנוח בזה שטוב להם, כמוכם אתם צדיקים, איך אומרים צדיקים עם פרווה, אתם מכירים את המשל הזה. יש קר בבית, יש צדיק עם פרווה, זה אדם שאומר, קר, בואו נתתף בפרווה. ויש צדיק שאומר, קר, בואו נדליק את התנור שלכולם יהיה חם. זה ההבדל בין צדיק שדואג למי? דואג לעצמו. אז הוא אומר, אני אתתף בפרווה, יהיה לי טוב, הם אכפת לי מאחרים. ובין צדיק שאומר, עד שלכולם לא חם, אני לא עושה שונה. אז החבדניקים האלה, זה לא רק חבד דרך אגב, הבעל שם טוב, זה היה היסוד של החסידות בכלל, שהוא אמר, אנחנו רוצים שכל עם ישראל, הוא יחזור בתשובה. דרך אגב, תנועת החסידות, שנקראת היום חסידות, שכל הזרמים שלה למיניהם, הבעל שם טוב רצה לקרוא לזה בהתחלה, תנועת בעלי התשובה. רצה לקרוא לזה, אבל מי אני לא זוכר למה הסיבה, אבל החליף את זה, תנועת חסידות, למרות שהביטוי חסידות, הוא לא מבטא את החסידות של הרמח"ל או משהו כזה, שזה באמת, כמו שאומרים, סגולת הסגולה, זה משהו מיוחד. נהפך לדבר עממי יותר. בכל זאת, זה הצדיק האמיתי. הצדיק האמיתי אומר, אני רוצה שבאמת, כל עם ישראל, ולא רק זה, אני רוצה לזכות את הרשעים. אז הוא מחפש לו את אלה שידרדרו במקומות הכי רחוקים. לכן בנפאל יש את בית חב"ד או משהו כזה. עולם דווקא, יש גם היום גם דתיים לאומיים שפועלים, יש להם בתי יהדות פה ושם בכל מיני מקומות, שהם חפיצים שכל הדור כולו, כל העם כולו דרכו יתגלה אור השם בעולם. משתוקקים הצדיקים לתשובת הכלל תדיר, ובתחיות לבבם רוצפים הם לזכות לחייביה. חייביה זה רשעים. הם מחפשים איזה רשע ברחוב. או אתה, כן, עם העגיל, עם שלושה עגילים, עם כל זה, עם קוקו על הראש, כל הדברים האלה. בוא, 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 כן, 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 אתה דווקא. למה אני? הם רוצים לזכות אותו, להצדיק אותו, לגרום לו שהוא יהיה, שאור נשמתו תאיר. זה מעלה גדולה מאוד. כמאן דרדף בתר חיה, כמי שרודף אחרי חיים, כי זה החיים שלהם. החיים שלהם זה להרבות אור בעולם, לא רק בתוכם, אלא גם אצל זולתם. אם אין אני לי, מי לי? אבל כשאני לעצמי הם, מה אני? אני שום דבר. אם אני חי רק לעצמי, מה אני? אני שום דבר, אני כלום לי. כדוגמה, כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולמים. כן. הרצון הטוב, גילוי הרע הטוב הזה, זה חיי כל העולם. אנחנו בעצם, כאומה, ואנחנו כפרטים בתוך האומה, אנחנו מאירים את כל העולמים, מביאים אור לעולם. זה מובן הדבר. שאלות עד לכאן. על מישהו מוכן להיות צדיק כזה שהוא גם מחזיר בתשובה? תבוא עליו הברכה, יש בתל אביב ראש יהודי או משהו כזה, כל מיני פעוליות כאלה, לך תחזיר אנשים בתשובה. אבל מה? זה לא יהיה, אני רוצה להחזיר בתשובה בגלל שלי יהיה טוב. למה אתה רוצה להחזיר בתשובה? שלא יהיה טוב. והשכינה תתגלה בעולם, ואור השם יתגלה בעולם. כי ברגע שאתה עושה תשובה על תנאי, אתה אוהב את הבריות, אבל התנאי, כמו שאהרון אומר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, והרב סיודה תמיד אומר, אוהב את התנועה, לא על מנת לקרבן לתורה. אני אוהב את הבריות, כי אני אוהב את בריותיו של הקדוש ברוך. וגם מקרבן לתורה. אז אם אתה במדרגה הזאת, הרי אתה הצדיק שעליה מדבר כאן הרב זצ"ל. כן, הרב.
מה הכוונה שלי לא יהיה טוב? ברגע שאתה גורם למישהו לעשות משהו,
ודאי שלך טוב.
הרגשה שאתה הרבה יותר
טובה. אבל יש מדרגות באהבה. יש אהבה תלויה בדבר ואהבה שאינה תלויה בדבר. בכל דבר זה ככה. אין דבר שיהיה אהבה תלויה בדבר. אני רוצה לעשות לו טוב בגלל שאני רוצה שיהיה לי טוב. ויהיה לך טוב. אבל לפעמים איזושהי סיבה, לא רק שזה שאתה עושה לו טוב הוא מחזיר לך טוב, אלא הוא גם נותן לך סתירת לחי משיבה זאת אחרת. אתה אומר, אם כן, אני עוזב אותך, אני נתק איתך מגע. זה מדרגה של אהבה שתלויה בדבר. ואנחנו משתוקקים למצב כזה שאתה תאהב את הבריאות, תאהב את האנשים, לא, לא תלוי ב... כן, כן הוא עושה לי טוב, לא עושה לי טוב, אני אוהב אותם בכל מצב, בכל רגע נתון, בכל... בין שהוא טוב לי, בין שלא טוב. מה המשל דומה? להורים וילדים. אני מדבר על משפחה בריאה. משפחה בריאה, ההורים אוהבים את הילדים בכל מצב, בכל נתון, ולפעמים יש ילדים שבועטים בהורים, לא מתביישים לבד בהורים, עושים להם צער, יכול לקרוא דבר כזה, וההורים מחבקים אותם. למה זאת אהבה שאינה תלויה? מה דבר? זה מובן. זה המדרגה שצריך לאהוב את עם ישראל. כן.
כמו שבן אדם לפי שהוא עושה תשובה, אנשים אחרים בתשובה, צריך לעשות תשובה עצמית קודם. אותו דבר גם בן אדם, לפי שהוא עושה טוב להרים, שיהיה טוב לעצמו. כדי שזה בא...
אז זה מה שאנחנו אומרים. אם אין אני לי, מי לי? קודם כל, אתה תבנה את עצמך. קודם כל תתמלא. מלאים זיו ומפיקים נוגה. אתה לא יכול לתת דברים כשיש לך את החסרונות שלך, אם זה במידות או במעשים, בתורה או בכל דבר אחר. זה א' ב' בחינוך. מורה יכול לתת מה שיש לו, לא מה שאין לו. האדם יכול להשפיע על אחרים כשיש לו מה לתת. אז לכן אתה חייב להתמלות קודם, אחר כך לתת. כן? בכלל גבר אחרת, אם אתה נותן ואתה בעצמך לא כזה, אז מי מבחינים בדבר הזה? איך אתה מדבר על דברים כאלה? פעם אני אספר סיפור כאן, שהיה פעם בוגר סמינר למורי, דתי, הוא בא אליי, אמר לי, דוב, תגיד לי, איך אפשר לגרום להאהיב על הילדים את התפילה, שילדים יאהבו להתפלל? שאלתי אותו, תגיד לי, אתה אוהב להתפלל? אם אני אגיד לך את האמת, לא. מה אתה עושה? אם אתה לא אוהב להתפלל, איך אתה יכול לגרום שהילדים, אתה מחנך אותם, יאהבו להתפלל? בלתי ניתן, אתה יכול להעניק מה שיש לך, לא מה שאין לך. אתה מבין? כן, בבקשה.
בעצם
בתוך
זה, אז כמו
שהרב
אמר, שאנחנו צריכים לדבר על הרצון
לעזור
לאנשים אחרים, שהוא רצה בשביל הילד שלו, שהוא יתפרר, אז באיזשהו מקום יש לו רצון גם לעזור להתפרר. אז מזה הוא צריך להתפרר.
אז לא הבנתי את השאלה.
אז למה הוא לא... אז השאלה זה בעצם הרב שלה, למה הוא לא ביקש שהוא יגוי עוד
את הרב? אתה שואל אותי? התשובה שנתתי כבר אמרה לו בסימן קריאה כזה גדול, בוא למכון מאיר, תאהב להתפלל, אחר כך תוכל ללמד. יהיה חינם, מהיום יש סמינר למורים, דברים כאן, לא אומר כולה, חס ושלום. אבל יש כאלה שהכל זה חיצוני. כן, ולך תעניק לילד חום ואהבה, כשלך אין דבר כזה בכלל. לך תעניק לילד יראת שמיים, כשלך אין את היראת שמיים. כן, איך אפשר להעניק לתלמידים או ילדים או דברים מה שאין לך? זה באמת בעיה. אז כל ברדל, כתוב, יש ביטוי כזה, קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרי. קשוט זה האמת. תהיה אתה אמיתי, אחר כך תוכל לאמת גם את האחרים, לעשות אותם אמיתיים. בוודאי. אחרי זה צביעות הדבר. עוד שאלות, רבותיי. אין שאלות. טוב. כן. מה?
מה אתה
צריך לאהוב?
אהבה שרצה
לבדבר. אם אתה נפגע מהאהבה. תראה, בדיוק זה הבחינה, זאת היא הבחינה. אם האדם נפגע מהאהבה, והתוצאה היא שהוא מפסיק לאהוב, סימן, זה תלוי בדבר, באותו דבר שהוא... הדוגמה היא נותנים באיש ואישה בדרך כלל בדברים האלה. שבדרך כלל שמתחתנים, יש כאן מישהו שהתחתן כבר? התחתנת. האהבה של איש ואישה היא מותנית, באופן טבעי היא מותנית, היא תלויה בדבר. כן. כשכל אחד מבני הזוג יש לו ציפיות, סיפוקים, צרכים ודברים כאלה, נכון או לא? אתה יודע, אני אומר את זה. אם אתה, פתאום אתה לא עומד בציפיות. עכשיו זה תלוי. מכיוון שזה באמת בין איש לאישה היא אהבה תלויה בדבר באופן טבעי. אז מכאן כל הסיבוכים וכל הקשיים, כל הצורות.
אבל
לא, אני אומר, אהבת איש ואישה בדרך כלל, באופן טבעי, היא תלויה בדבר. כי כל אחד חי לו באופן טבעי. אבל ישנם זוגות שהמערכת היחסים של האהבה ביניהם, זה לא עניין של לספק את הצרכים האלה או אחרים. זה לא אם אשתי הכינה לי אוכל לארוחת ערב, אני אוהב אותך. אלא אין רבה, אשתך באה ואומרת, תכין אתה בעצמך גם לי, וצועקת עליך. אתה אומר, אני אוהב אותך. סימן שאתה מה? אהבה לא תלויה. לא תלויה בדבר. תעשה טסט פעם לבחינה בעניין. זאת אומרת, אם אתה אוהב אותה בכל מצב, אז זה, לכן אומרים חז"ל שאם אדם נפלה בחלקו אישה לא טובה, חס ושלום, או דברים כאלה, הוא אומר, זה המתנה הכי גדולה שהוא יכול לקבל בחיים. שטיפור בחלקו אישה רעה. למה? כי הוא אוהב אותה למרות שהיא רעה. זה אהבה שאינה תלויה. עכשיו תשאל אותו למה הוא אוהב אותה. לא, למה הוא אוהב אותה? הוא אוהב את אלוקים. וכל מה שאני אומר לכם כרגע, זה כתוב בפלא יועץ. הוא אומר שם בהתחלה יש סעיף שלם קרא אהבה. אהבת השם, אהבת ילדים, אהבת אישה, אהבת העם, אהבה, 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 אהבה. הוא אומר שורש כל האהבות זה באהבת אלוקים. הוא אומר שיש אהבת אלוקים ויש גם אהבות בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. אבל אם יש אהבת אלוקים, אז זה לא משנה, אפילו אם נפלה בחיקו של אדם אישה רעה. כיוון שהוא אוהב את אלוקים, הוא אומר, אלוקים, אני אוהב את אשתי למרות שהיא עושה לי צרות. וואי, הוא לא אוהב את עצמו. אני אוהב אותך בגלל שאני אוהב אותי. זה אהבה תלויה בדבר. אני אוהב אותך כי אלוקים ציווה לי עליי לאהוב אותך. דרך אגב, נכון, אני בדקתי את זה בספרים. אלוקים ציווה עלינו לאהוב את נשותינו. אז זה מתחיל מהצו האלוקי, מהרצון האלוקי. זה לא מתחיל בא לי כזה או משהו. זה מובן. שיהיה לנו יום טוב.